רחל הדור קורא לעורך הדין דן אלדד לוותר על מינויו למלא מקום פרקליט המדינה, ואומר כי ברור שאין זה ראוי ששר המשפטים הוא זה שממנה את אלדד. בריאיון לתמר אלמוג ומרדכי גילת בכאן רשת ב' אמר לדור כי מינוי זמני של פרקליט מדינה תומן בחובו ניגוד עניינים חריף, משום שיש חשש גדול שהפרקליט שמונה יעשה מאמץ לרצות את הממנים אותו לתפקיד, ובמקרה הזה את שר המשפטים ואת ראש הממשלה. צעירה בשנות ה-20 לחייה, הסוחרת דירה בהרצליה, פנתה לשוטר קהילתי והתלוננה כי היא חשש שבעל הדירה שבה היא מתגוררת עוקב אחריה. בדיקה שעשה השוטר חיזקה את החשד נגד בעל הדירה. הצעירה התבקשה להגיש תלונה במשטרה, ולאחר שעשתה זאת באו שוטרים עם צו חיפוש לדירת בעל הדירה, המתגורר צמוד לדירת המתלוננת. בדיקה העלתה כי הותקנה בדירתו מראה חד-כיוונית שבאמצעותה אפשר לצפות בדירת הצעירה. בעל הדירה בשנות ה-50 לחייו נעצר לחקירה, והיום יובא לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו. כך מוסר כתבנו דניאל אלעזר. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות יעלו ונהיו גבוהות מן הרגיל, ייתכן אובך, בלילה צפויים גשמים ברובם קלים. מחר ירד גשם מדי פעם בפעם בצפון ובמרכז, ינשבו רוחות חזקות, ובדרום צפוי אובך, תהיה ירידה של ממש בטמפרטורות. בלילה צפוי גשם מדי פעם בפעם בצפון ובמרכז, מלווה בסופות רעמים, ייתכן שלג בפסגות הגבוהות של הרי הצפון. מידות החום המרביות בירושלים 16 מעלות בצהריים, בתל אביב ובבאר שבע 22, בחיפה 19, בצפת 14 ובאילת 24 מעלות. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'.
כאן תרבות. מוסף המוספים עם אבי שמאי. כל מה שמעניין בעיתוני סוף השבוע.
שלום לכם, אנחנו מוסף המוספים של רק שאלה בכאן תרבות, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר האינטרנט של כאן. יש לנו גם מסתומון, אפליקציה חינמית, משובחת. אתם יכולים להיות לנו בכל מקום, בכל זמן, אין תירוצים. כמו בכל יום חמישי, אנחנו נזכור פה את מוספי סוף השבוע של העיתונים. נבדוק מדוע מספר אנשים בכנסת ישראל הולך ופוחת. מה עובר על אלון חסן? על החוויות של הקונסולית הישראלית במוסקווה בשולי פרשת נעמה יששכר, ונחזור גם לשאלה היסטורית וגורלית. באיזה קבוצה אתם? אוהדי אופרה חזה או אוהדי ירדן הארזי? אנחנו נדבר עם דודי פטימר על ירדן הארזי, ננסה לדלות ממנו את המידע החשוב הזה. איתי באולפן גיא פלוויאן על הביצוע הטכני והסיוע בהפקה. אני אבי שמאי, עוד רגע מתחילים. ובוקר טוב לסרי מקובר בליקוב.
בוקר טוב, אבי.
מה שלומך?
מצוין.
תשמעי, אני קורא את הכתבה על אלון חסן. בוא נאמר רק שאת מפרסמת בשבעה ימים של ידיעות אחרונות, כתבה גדולה, ארוכה, מספר רב של עמודים, ובה את מספרת על אלון חסן, שאחרי הזיכוי, הערעור, ההרשעה, שש שנים אחרי שהתפוצצה הפרשה. איזה אדם פגשת?
פגשתי אדם מאוד נחמד. ומאוד שבור. הוא באמת עבר שש שנים מאוד מאוד קשות של סבל שלא יתואר. קודם כל, האמת שאני לא תיארתי לעצמי שהגנה של אדם שנאשם כרוכה בכל כך הרבה כספים, באמת מיליונים רבים הוא שילם תמורת הניסיון לתאר את שמו. זה גבה ממנו מחיר קשה מאוד משפחתי. יש ילדים שהולכים לבית הספר ושומעים משפטים מאוד קשים מהחברים, מהאנשים בעיר. אשתו שמעה שמדברים עליה מאחורי גבה, הוא עצמו הטיחו בפניו דברים מאוד קשים. אני באמת חייבת לומר שאני חושבת שגם התדמית שלו דיברה במקומו. ואני באמת...
את אומרת שהתדמית הכוחנית של, של ראש ועד חזק...
יש לו לוק גם, אתה יודע, הוא איש גדול. הוא דעתן, נכון, הוא אומר את דעתו, נכון. הוא לא מפחד מאף אחד. הוא גם איש שהצליח. אני חושבת שיש פה... הוא לא אמר את זה, והוא להפך, הוא בשום אופן לא היה מוכן להגיע לפינה הזו, אבל אני חושבת שיש פה גם משהו קצת גזעני. יש פה איזושהי תדמית שאתה מיד מאוד מאוד נוטה לאמת, ומאוד קל לך, זה סטריאוטיפ כזה.
בואי נגיד, בואי נודע על האמת, אם אלון חסן היה אלון בלומברג, רזה, גבוה, בהיר ושיער שופע,
יכול להיות... פרופסור ממושקף.
נכון, זה יכול להיות שלא היו רוצים כל כך להאשים אותו ולרדוף אותו.
נכון. עכשיו, למה אני מתארת את הקושי ואת הסבל? מכיוון שבסופו של דבר, אחרי 4 שנים מתוך 6, אחרי שהוא שם, אני קראתי כתב האישום, באמת כתב אישום של מאות עמודים, קראתי את כולו. ויש שם באמת עבירות, החל מראש מאפיה שמוכר דלקים בלב ים, שפשע מאורגן בעולם כולו, ועד עבירות קלות וקטנות יותר. יש שם עשרות עבירות, לא עשרות, לדעתי יש אפילו יותר, יש תתי עבירות ועבירות, ואישומים חמורים ביותר. זיכוי מהדהד, ישב שופט, וקרא לעומק את המסמכים, ועבד על המשפט הזה במשך שנתיים, עם מאות עדים ומאות מסמכים, ועשרות ראיות שהופרכו, ולא רק שזיכה אותו זיכוי מהדהד, לא מחמת הספק וכדומה, מכל עבירות כולן, אלא שגם כתב שם דברים חמורים וחריפים ביותר נגד עבודת הפרקליטות ועבודת המשטרה.
ובכל זאת הפרקליטות ערערה על, נכון. על חלק מהזיכוי, נכון. ובמה הוא הורשע בסופו של דבר?
זהו, הפרקליטות ערערה על חלק מאוד קטן מהאישומים, על 4 עבירות מתוך הסתרות, ושתיים מתוכן הוא הורשע, אחת מהן זה הוצאת מסמך, מפרוטוקול דיון בנמל. הוא פשוט לקח מסמך שהוא לא היה אמור בכלל לראות אותו.
טוב, זאת באמת עבירה, בואי נגיד שולית, אני מצטער להגיד שמי שמואשם בסחר בדלקים בלב ים ובארגון מאפיה, ובסופו של דבר מורשע בהוצאת מסמך, וזה אפילו לא נוגע לביטחון מדינת ישראל, זה מסמך של נמל, זה לא איזה מסמך של השבק, ובמה עוד?
והעבירה הנוספת, שוב, אני לא בטוחה שאני לגמרי מדקת בפרטים, אבל הייתה ישיבה, אני מדקת בפרטים שקשורים לאלון חסן, ולא בקשר לכל הפרשה כולה, זה נקרא פרשת הגרוטאות, הייתה שביטה בנמל, שבמהלכה לא נספו גרוטאות, או לא הועמסו גרוטאות על אוניות, ובפגישה הזו נכח גם אלון חסן. הוא הגיע לשם כדי לבדוק שהעובדים שלו כיורבד לא יקבלו כתבי אישום על כך שהם עושים שביטה או עיצומים. בתום אותה פגישה היה משהו אחר, שכנראה היו דברים בגו, שחברת הגרוטאות אחרי שהשביטה הסתיימה קשרה קשרים חוזים עם איזושהי חברה. צוב, זה, לא הגרוטאות ולא החברה קשורים לחסן, אבל זה שהוא היה נוכח שם זה קשר שלא... קשר לא טוב.
אוקיי, אני מהסיפור הזה
משהו... כלומר, אני באמת התרשמתי שלא מדובר במשהו בשתי עבירות דרמטיות, ממש לא.
זה לא היה לב כתב האישום, זה לא היה... בוא נאמר שאם אלו היו שתי העבירות היחידות שהוא היה מואשם בהן, לא בטוח שהיה מוגש נגדו אפילו כתב אישום במקרה כזה.
נכון, נכון.
עכשיו, זה גמר לו את החיים, זה הרס לו את העסקים. אסור לו להיכנס לנמל עדיין, נכון?
אני לא יודעת, אני יודעת כן שאחרי הזיכוי, האמת שכן, כי הרי שום דבר לא השתנה מאז, אחרי הזיכוי הוא הגיע אל הנמל, הוא חושב שהוא יוכל לחזור אל עבודתו, וסגרו בפניו את השירים, אמרו לו, תשמע, אנחנו צריכים לחכות, יכול להיות שיגישו ערעור, יכול להיות שההליכים עדיין לא יסתיימו באופן מלא, ואכן ההליכים לא יסתיימו, כי בתוך פחות מחודש יגישו ערעור.
אוקיי, אבל הוא לא חי בעוני, הוא גם לא אומר שהוא עני, נכון?
לא, הוא לא עני, הוא לא רעב ללחם, ממש לא. והוא לא...
הוא עדיין לא... גר בבית מפואר, נוסע במכונית, הוא ואשתו נוסע במכוניות משובחות.
אני אגיד לך מה, אני צוטטתי בכתבה באמת, אדם שאומר את מה שאתה אומר עכשיו, אני לא חי, אני חש שהיא נוחות אפילו בעניין הזה. הבן אדם גר בביתו, ונוהג במכוניתו, ואני לא חושבת שאנחנו צריכים עכשיו להתחיל לספור לו את ה... יודע, את הכספים ולהגיד אותי לפור את הבית, כי אתה... ממה שאני התרשמתי זה שהוא באמת ירד מנכסיו באופן מופלג, כל עסקיו נסגרו, הוא שילם מחיר כספי כבד מאוד ויותר מזה מחיר נפשי ומשפחתי.
אני מבין
אני,
את זה
לגמרי. אני אומר עוד משהו, מאוד יכול להיות שכל ענייני הנמל בכלל, ואלו עניינים שבאמת גם לי מאוד קשה לקבל, יושבים אנשים ומקבלים שם באמת סכומי עתק, ואומנם מלון חסן אומר שלמה אנשים צרי עין בעובדה שסבר או מנופאי שסיים 12 שנות לימוד אולי, ועובד בעבודה מאוד פשוטה, שלא עבודה ש בוא נאמר כך, הוא לא פרופסור, אמור לקבל משכורת של פרופסור. ואני לא מקבלת את זה.
גם אני לא, אני חושב שבדינה...
מדינה צריכה לעודד דווקא אנשים להיות פרופסורים, עודד אנשים להיות מורים ולהיות אקדמיים, ולעבוד בעבודות חשוב, עבודות משמעותיות.
אני חושב שמי שעובד, כל אדם שעובד, ואנשים שעובדים קשה, להיות מנופאי או סבר בנמל, זאת לא, זה לא לשבת בשום משרד ושום מעבדה ממוזגת אחרי הכל, ולכן אין לי שום בעיה עם זה שאנשים מתפרנסים בכבוד ומקבלים שכר ראוי על העבודה שהם עושים. יש לי בעיה עם ההפוך, עם זה שאנשים שעובדים מאוד מאוד קשה ועדיין הם עניים, מותר לאנשים להרוויח כסף, זה אפילו צריך להיות ככה. הוא מספר לך אבל שקשה לו בחיים, קשה לו בלי הנמל.
נכון, הנמל זה גם משהו מאוד מעניין שככה נפרס בפניי במהלך השיחות איתו. זה נשמע, אוקיי, יש נמל ויש שם אנשים ויש שם ועד כוחני ואנשים משביטים את הנמל וכדומה. בפועל, אשדוד היא עיר נמל, כולם שם מכירים את כולם, זה כמו הסדרות הבריטיות של קורים שכל המשפחה עובדת שם, או נמלים שכל, בספרות גם יש את זה לא מעט. באירופה אגב זה כבוד גדול להיות בן משפחה שעובד בנמלים או במפעלים ציבוריים גדולים, וזה בעצם מושתת, אצלנו זה נפוטיזם, אגב אני סבורה שנפוטיזם זה דבר מאוד מאוד שלילי. ולא יכול להיות שבאמת תהיה קבוצה משפחתית שכן שמגיעה לתנאים מאוד טובים אף מופלגים ומאפשרת רק
יש איזה שהיא נכון יש איזה שהיא השתלטות של משפחות של קליקות נכון
בדיוק וזה דבר פסול ללא ספק ואני חושבת שזה גם מה שקרה בנמל זה היה פסול מאוד בעיניי לפחות אבל יש שם רק חיים שהוא מעניין כולם שמכירים את כולם כולם שם עובדים, כל האנשים, לא כולם, אבל הרוב המוחלט של תושבי אשדוד, עובדים בנמל. יש להם לפחות בן משפחה אחד שעובד בנמל, וזו עיר נמל. הם חיים את זה יחד. כשקורה משהו למישהו, כולם מתאגדים. שיש שמחות, כולם מגיעים. שיש תאונות, כולם עוברים. הנמל שם הוא הרבה יותר ממקום עבודה. הוא סוג של בית.
שרי, את יודעת מה, על מה אני שם לב עכשיו? שהוא היה מספיק חכם כדי לא ליפול בפח של רונאל פישר. ואני עדיין תוהה למה עשו את כל מה שעשו לאלון חסן, והגברת רות דוד, שעבדה עם רונאל פישר, עדיין מסרבים לפתוח בחקירה בעניינה, אפילו חקירה שתזכה אותה. אדם אחד, אנחנו לא עומדים במבחן בוזגלו, בוא נגיד ככה. אנחנו, אלון חסן, מפני שהוא אלון חסן והוא מהנמל והוא מרוויח הרבה כסף ויש לו עסקים, אנחנו נשפוט בחומרה ונחפש כל בדל עבירה נגדו, ולעומת זאת, הגברת רות דוד וגם רונאל פישר יצא מהכלא בעוד כמה שנים, מפני שהם אנשים מעונבים, יושבים במשרדים ממוזגים וחורצים גורלות, גם זאת בעיה בעיניי.
רונאל פישר עדיין לא נכנס לכלא, משפטו עדיין מתנהל. רות דוד, אם אני לא טועה, הוגש נגדה כתב אישום מקל. אני מסכימה לגמרי עם מה שאתה אומר, אני יכולה להגיד יותר מזה. שהוא סיפר לי על תחילת פרשת רונאל פישר, החקירה, רונאל פישר ממש בקצרה ביקש ממנו כספים, כדי להרוג חקירה שמתנהלת נגדו במשטרה, ואלון אמר, אני לא מבין בכלל מה מנהלים נגדי חקירה, ואני לא אני יודע שיחקרו ויראו שהכל בסדר. וכדי אולי, אחרי פעמיים ושלוש, כשהוא ניסה לבקש שוב ושוב, ולא קיבל את הכספים, דפקו שוטרים על דלת הבית של אלון חסן.
בשעה חמש בבוקר.
שצבא של צלמים ועיתונאים כבר מחכה
מוזמנים בחוץ. על ידי, מוזמנים מראש. זו עוד בעיה שהמשטרה צריכה לשים אליה לב, וכולנו צריכים לשים אליה לב. את כל השאר, ויש הרבה שאר, אתם מוזמנים לקרוא מחר בשבעה ימים של ידיעות אחרונות. בנימה אישית, שרי, אני רוצה להגיד לך תודה על השיחה הזאת, ותודה רבה על כל השיחות שניהלנו במהלך שלוש השנים האחרונות. נעמת לי מאוד, תודה תודה.
ואני רוצה להגיד גם לך, אתה מראה מעולה, ובאמת שיהיה לך בהצלחה רבה, אני בטוחה שתהיה הצלחה רבה.
תודה רבה, אנחנו נמשיך לאתגרים חדשים והכל בסדר, תודה תודה. ביי. Don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. To the room of people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get it sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Outside is very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues, not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Just to stay away. And now they're outside ready to buzz. It looks like you might be one of us. 21 Pilots, Hitens, שזה כופרים ב... עברית שלך. אנחנו מוסף המוספים של רק שאלה בכאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. אנחנו סוקרים את מוספי סוף השבוע של העיתונים. אתם יודעים שעוד יש דבר כזה פרינט, וזה נורא כיף להיכנס ביום שישי בצהריים עם הערימה של העיתונים ולדפדף בהם במיטה. זה לפחות מה שאני נוהג לעשות. מיד אנחנו נדבר פה על עוד נושאים, למה יש פחות נשים בכנסת. רואי צ'יקה רד יספר לנו על מקומון אלעתי שהוא לגמרי מוסד. אנחנו נשמע גם איך מרגישה ומה הרגישה הקונסולית שלנו במוסקבה בשולי פרשת נעמה יששכר והתפקיד שהיא מילאה בו. ודודי פטימר ידבר איתנו על ירדן הארזי. יש איתנו מישהו על הקו, גיא? עדיין לא? אז בוא נשמע כמה צילים עד שיהיה. סבבה. טוב, אז גם היום השירים, מטבע הדברים, הם the best of מוסף המוספים. אנחנו עוברים לריקי רץ, מקור ראשון, שלום לך.
בוקר טוב.
בוקר טוב, ואת כותבת במוסף שלכם מחר, על יפה אוליביצקי, אוליביצקי, שהיא קונסולית ישראל במוסקבה, ואישה חרדית, וליבתה את פרשת נעמה יששכר, מתחילתה ועד הסוף השמח.
נכון, כן. האמת שזה ככה, ביום חמישי שעבר, הרגשתי שככה, אנחנו די ממצים את סיפור נעמה יששכר, ואף אחד לא רוצה לשמוע יותר על הסיפור הזה, אבל בכל אופן זווית שהייתי חייבת להעיר כאן באלף, מה שנקרא, יפה בעצם, יפה אוליביצקי, שהיא קונסולית ישראל במוסקבה, ליפתה בעצם את נעמה מהשיחת טלפון הראשונה שלה, שהיא בעצם מבינה בשדה התעופה שיש איזושהי בעיה. היא מספרת בכתבה שזו שיחה שהיא מקבלת הרבה פעמים ישראלים, שיכול להיות שהדרכון שלהם נקרא או שהדרכון לא בתוקף, או כל מיני בעיות מנהלתיות שקונסול אמור לפתור. אבל הסיפור הזה הולך ומסתבך, אנחנו ככה באמת עקבנו כאן בארץ אחרי כל פרט שלו, אבל היא מספרת את זה מהזווית שלה בעצם במוסקבה.
מתי היא הבינה שזה לא מדובר באיזה סיפור שגרתי של מישהו שנתפס בדבר עבירה במדינה שבה היא מחיה? אלא בואו נודה על האמת, למרות כל הפסטיבל, למרות כל הכעסים, כן. נעמה הייתה סוג של בת ערובה בידי כן. הרוסים, מתי היא מבינה אומר... את זה, והאם היא, בעצם... היא אומרת את זה בפה מלא?
כן, אז בעצם היא אומרת בכתבה, שבעצם שברגע שסעיף האישום שלה הפך להיות על סחר בסמים, שעבירה שהעונש עליה הוא עד 10 שנות מאסר, על כמות יחסית קטנה של סם, שהיא בסך הכל היה בתרמיל שלה, היא מבינה שכאן הולכת להיות בעיה גדולה, והיא נותנת לה בעצם טיפול משפטי, והיא משדכת אותה לעורך דין שבעצם ילווה אותה בכל התהליך, והם מבינים שזה סיפור לא פשוט. היא גם מלווה את יפה, אימא שלה במוסקבה, ובעצם מסוג של גשר ככה בין האורחי דין, מספרת על החמל שנפתח כאן בארץ. אנחנו בעצם לא כל כך מודעים לחלק של משרד החוץ, בעצם חושפת בכתבה הזאת החלק של משרד החוץ גם בארץ וגם במוסקבה, מה הוא עשה למען השחרור של נעמה. ומעבר לזה הכתבה היא מאוד מעניינת בעיניי בגלל באובייקטיביות כמובן
לגמרי, גם בעיניי
כן, אבל אנחנו בעצם מדברות יפה היא אישה חרדית באה ממשפחה חרדית ליטאית בעצם לראות אנשים חרדיים בשירות משרד החוץ זה לא דבר רגיל לא פשוט, אנחנו יודעים את המחיר של הרלוקיישן, אנחנו יודעים מה זה להעביר משפחה לחול, היא הייתה קונסולית באיסטנבול בעבר, והייתה נספחת תרבות במוסקבה, ועכשיו היא בעצם הקונסולית במוסקבה, והיא מספרת על הקושי של להיות אישה חרדית בתפקיד כזה, איך באמת מעבירים משפחה לארץ זרה.
זה באמת מאוד מעניין. איך זה מסתדר? אישה חרדית, אם לארבעה, סבתא לשלושה, וזה תפקיד ש... בואי נגיד ככה, הצרות שנוחתות על אנשים במוסקבה, נכון. הן לא מוגבלות ל... כן. או קשורות לשעות תחילת וצאת השבת. אני מניח נכון. שלפעמים היא צריכה לעשות דברים גם במהלך השבת, עניינים כן, של פיקוח נפש.
היא בהחלט מדברת שבעניין של פיקוח נפש כמובן דוחה שבת, היא מספרת שמה על שיחת טלפון שהיא קיבלה תאונה קשה שהתרחשה בסוצ'י והיא הייתה צריכה לטפל בה. עניינים של פטירת אדם בחול וכל הנושא של, שקשור לליווי הקבורה עד הארץ. אז כאישה חרדית מן הסתם יש לה קצת התבוננות אחרת על הנושא הזה של הלנת המת, והיא באמת עושה מאמצים כבירים כדי שכל אחד יגיע בסופו של דבר לקבר ישראל. באמת התמודדויות לא קלות, וזה באמת מעניין לשמוע על הדילמות האלה שמעסיקות אותה. ואמרתי לה בסופו של דבר, בסוף הרעיון, היא מספרת מאוד על התמיכה של המשפחה שלה, ואיך שבעצם בעלה ליווה אותה, נתן לה ככה את ברכת הדרך לתפקיד, והוא באמת מתלווה אליה ממדינה למדינה. ובסוף הגענו למסקנה שבאמת כאילו, כשיש לך תמיכה משפחתית, וגם תמיכה של הקהילה, היא מספרת כמה הקהילה, המשפחה המורחבת יותר, הקהילה גאים בה, כאישה חרדית שככה היא לא נשלחה לייצג את המגזר החרדי, אבל בסופו של דבר היא עושה מה שנקרא בקהילה קידוש השם.
כל אחד מאיתנו נציג של הקבוצה שאליה הוא משתייך, רוצה או לא רוצה.
ממש כך.
אבל אני רוצה לשאול אותך, היא משווה בין העבודה של מה שאנחנו עושים, או אנחנו, הקונסולים שלנו עושים למען ישראלים שנקלעים לצרה לעומת מדינות אחרות, אנחנו באמת עושים יותר כפי שזה נראה לנו מפה?
תשמע, אני לא יודעת אם הסיפור של נעמה יששכר היה באמת, אנחנו יודעים כמה אנשים נאסרים ברחבי העולם בכל מיני סיבות, ואני לא יודעת אם מקבלים כזה טיפול צמוד, כמו בסיפור הזה למשל, היא מספרת איך היא הייתה מגיעה אליה עם ביקורים מאוד מאוד דחופים, היא גם באופן חריג, בגלל שהמשפט הזה היה כל כך חריג, היא גם הגיעה לכל הדיונים המשפטיים, והיא סתם נותנת שם דוגמה מאוד משעשעת במרכאות על צעיר שחזר מהטיול הגדול בדרום אמריקה, הוא נוחת בשדה התעופה, בזמן שהייתה באיסטנבול, הוא נוחת באיסטנבול, ובעצם הוא לא מוצא את עצמו, מי שיודע, זה שדה תעופה ענק. הוא לא מוצא את עצמו, ובאמצע הלילה מקבלת מאמא שלו שיחה, האמא היהודיה הדואגת, באמצע הלילה מקבלת בשלוש בלילה שיחת טלפון, הילד לא מוצא, הילד, בחור אחרי צבא, כן?
כן, אחרי שהוא רץ בג'בלאות שלוש שנים, הוא פתאום לא מוצא את עצמו בשדה התעופה.
הוא לא מוצא את הגייט שלו בתשר שצריך לעלות למטוס, למי מתקשרים? לקונסולית שתעזור באמצע הלילה, כן, מהירים אותה בשלוש בלילה, אז אני לא בטוחה שנציג אחר לא היה תורק את הטלפון, אבל היא באמת יצרה קשר עם נציג בשדה התעופה, שלקח יד ביד את הבחור עד המטוס. אז אתה יודע, באיזשהו, אני מאוד ככה ביקרתי את הנושא הזה של הפסטיבל שהיה שבוע שעבר.
גם אני,
שהחגיגות קצת מוגזמות, בסופו של דבר הבחורה נתפסה עם סמים, אבל יחד עם זאת יש משהו מאוד מחמם לב, אם אנחנו משאירים מאחורה את הציניות ואת ה... את הספקנות שלנו.
לא, 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 אולי לפסטיבל לא היה מקום, אבל מצד שני, שבועות מספר לפני הסיפור של נעמה, הייתה תיירת בריטית, שנתפסה עם כמות כמעט כפולה, היא נכנסה בכמה מאות דולרים וגורשה, זה היה פה מעשה של באמת עונש חמור.
אני רק רוצה להגיד שבאמת הידיעה,
שלמרות
הפסטיבל
הזה,
הידיעה שבכל מקום שאזרח ישראלי מסתבך, יש לו גב ויש מי שיעזור לו, היא מחממת לב. וסולדת שיש על מי לסמוך, גם במקרה שנאבד לנו הדרכון או שפילחו לנו אותו בארץ זרה, או במקרים יותר, אני מקווה, לכל מאזיננו, אל תנסו את זה בבית.
ואני מאחל לכל הקונסולים שהתעסקו בדרכונים קרועים ובלילה למצוא את הגייט בשדה התעופה.
לגמרי.
אז אני רוצה מאוד להודות לך, ריקי רט, על השיחה הזאת.
כן, הכתבה מתפרסמת ביומן של מקור ראשון.
נכון, ביומן של מקור ראשון, ואני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, ועל כל השיחות שניהלנו בכמעט 3 השנים האחרונות, נעמת לי מאוד, כמו כל מי שהיה פה. תודה רבה לך, ריקי.
גם אני, ואני מאחלת לך הרבה הצלחה בהמשך.
תודה רבה.
להתראות,
שבת שלום. טוב, אנחנו עכשיו עוברים לנושא אחר. שלום לנעמה לנסקי.
היי אבי, בוקר טוב.
בוקר טוב, תגידי לי, את כותבת, את מפרסמת בישראל, בשיש שבת של ישראל היום, כתבה מרתקת בעיניי על העובדה העצובה שלמרות שיש 4 נשים שמכהנות כשרות כרגע בזמן הממשלה, ממשלת המעבר, או ממשלת המעבר הבלתי נגמרת, או איך שאתה רוצה לקרוא לזה, אנחנו לא ממש, אין לנו ממש סיבה לחגוג. יש ייצוג של 17% נשים בכנסת. ובאוכלוסייה, ואני בדקתי בגוגל ובוויקיפדיה, ונשים הם 54% מהאוכלוסייה הכללית בעולם. איך זה יכול להיות?
אז בגלל שאני חובבת מספרים, אנחנו 51.4%.
אוקיי.
בישראל, סליחה, אתה דיברת על העולם.
אני דיברתי על העולם, את מדברת על ישראל, ישראל מספיק טוב לי.
אבל נכון, אנחנו תמיד רוב קטן, ו-17% זה מספר אנשים בממשלה, שזה אחד אחוז מהנמוכים ביותר בעולם, ובכנסת אנחנו בערך 23% נשים.
אבל למה? מה תראי, אנחנו בעידן המיטו.
זהו.
אני לא מבין איך יכול להיות שדווקא בעידן הזה שנשים מעצימות את עצמן, דורשות את מה שלהן בזכות. אני לא מבין איך יכול להיות שעדיין נשים מצביעות למפלגות שאין בהן ייצוג הולם לנשים. איך יכול להיות שאין דרישה כזאת?
טוב, זה המון המון נושאים יחד, שאמרת יחד, ונושא של נשים שלא מצביעות למפלגות עם שוויון מגדרי, זה נושא אחד, וזה באמת בישראל לא קיים, וגם אין מפלגה שבאמת זה קיים אצלה עכשיו. אין אפילו בראש מפלגות הפעם הראשונה בבחירות האלה מזה 5-6 מערכות בחירות, וכמו שאמרתי שאני מאוד אוהבת מספרים, אז המספרים הפעם לא מספרים את כל התמונה, כי זה לא רק האחוזים שהם גם ככה נמוכים, זה גם איפה נשים ממוקמות היום ברשימות לכנסת. נשים נדחקו, או ויתרו, או פרשו, וזזו לאחור, או יצאו, כולל נשים שבאמת עשו עבודה פרלמנטרית מרהיבה.
אני רוצה לתת דוגמה את הילד שקד. הילד שקד אולי לא מייקאפ אופטי מה שנקרא, אבל היא פוליטיקאית מצליחה, שרת משפטים טובה, ואיפה היא היום? איפה היא ברשימות לכנסת? היא תהיה מספר 2 של בנט?
היא מספר 3. וגם כשהיא הייתה מספר 1, גם כשהיא הובילה את המפלגה, בסופו של דבר מה שקרה זה ש 3 הגברים שהיו אחריה בתור, סמוטריץ', בנט ופרץ, מונו להיות שרים בגלל ההתפרקות הזאת שם, והיא נשארה בלי כלום.
אבל אנחנו,
נכון, הכל עכשיו זה ממשלות מעבר, וגם אנשים שהיום, 2 נשים שעכשיו מונו להיות שרות בחודש האחרון, שזו יפעת שאשא ביטון וציפי חוטובלי, אין לזה הרבה משמעות חודש לפני.
אבל אנחנו מדינה שבשנות ה-70 הייתה פה ראש ממשלה אישה.
אוי, אז עכשיו אנחנו מדברים על גולדה. גולדה,
מה לעשות? אחרי הכל גולדה הייתה אישה, תרצי לא תרצי.
גולדה הייתה וואחד אישה. גולדה ניפצה כל חסם וכל תקרה, אבל רק עבור עצמה. ועד היום בכל מיני מדדים של שוויון מגדרי בעולם, אנחנו עדיין מקבלים ניקוד על זה שהייתה לנו אישה ראש
ממשלה, שתאהבה את שולמית אלוני בכל ליבה, ולא רק בגלל ששולמית אלוני ז"ל הייתה אישה יפה ממנה, אני לא יודע, משהו כזה.
טוב, זה ממש טוב, זה ממש, אתה יודע, אנחנו נקלעים פה לתוך סטריאוטיפ קשה לגבי נשים וקנאה ותחרות בין נשים. אני יכולה להגיד לך שהייתה המון עבודה מדהימה בכנסת, שיתופי פעולה בין נשים שחצו מפלגות, כי הם הבינו שרק ככה הם יוכלו לקדם משהו. ובכתבה שלי לימור לבנת מספרת על איזו שותפות מדהימה הייתה לה עם יעל דיין במיוחד, וגם עם נעמי חזן ממרץ ועם תמר גוז'נסקי מחדש.
ומצד שני, כשהיא ניסתה לעניין את גאולה כהן בענייני שוויון מגדרי, אז גאולה אמרה לה, אותי מעניינת רק ארץ ישראל. וזאת גישה שהיא טיפה קשה. את חושבת שאם יש סיכוי למפלגת נשים בישראל?
אז עכשיו יש מפלגת נשים בישראל, וכבר היו כמה מפלגות נשים, כמה וכמה מפלגות נשים בעבר, גם מפלגות של נשים חרדיות, כי הרי זה נורא חשוב להדגיש, 2 מתוך 8 המפלגות שיעברו את אחוז החסימה גם הפעם, ש"ס ויהדות התורה, זה מפלגות שאין אצל נשים, מעולם לא היו נשים, גם אחרי התערבות בגץ בנושא, לא מזמן, עדיין אין ברשימות נשים.
בגץ לא יכול לשנות, מי שיכול לשנות לנו המצביעים. אם הנשים שמצביעות ש"ס יפסיקו להצביע ש"ס, אני בטוח שגם בש"ס יהיו נציגות שלהן.
אבל ש"ס ויהדות התורה שומרים על כוחם, עם ובלי נשים.
זה מפני שרק חלק מהנשים בישראל באמת זה אכפת להן. ושוב, אני מפנה את כולנו למקרה של השיחה עם גאולה כהן ולימור לבנת וגאולה כהן. כל השאר אני מציע לכולם לקרוא בשיש הבת של ישראל היום לנעמה לנסקי. תודה רבה לך על השיחה הזאת, תודה רבה לך על כל פעם שהשתתף בתוכנית הזאת. אני מודה לך, נעמת לי מאוד. תודה, תודה.
אבי, תודה לך.
ביי ביי. תודה, תודה. ביי. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la cha. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the dough, I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la, la la la. I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la, la la la. How I try like that. Amex, no cap, 800 score. They wonder how I go up like that. I rap my lyrics when I perform. They wonder how I try like that. Married to the grand, I brought my ring. I'm corny, but your goodie want the dick. Modest with my jewels, but check the bank. Finally got the money, say my thanks. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la chop. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the dough, I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la, la la la. I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la, la la la. How I try like that. Oh, I'm at the bank again. They wonder how I go up like that. Pink whip with flames all on the side. They wonder how I try like that. Got that Gucci on my body, now she tryna pipe me, woo. Pop the Lucy, Lucy, Goosey, sussy boy, I keep you cool. Got the paper, went to school, be careful who you call a fool, ay. Ay. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la chop. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the dough, I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la, la la la. I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la, la la la. How I try like that. Y2K, רואי צ'יקי ארד, שלום לך.
שלום, מה נשמע?
נהנית מהשיר כמוני?
שמעתי רק את הסוף.
רואי צ'יקי ארד, ואני שמעתי אותו, הוא מהשיר שמוגדר The Best of מוסף המוספים, וזה היום העניין פה במוזיקה. רואי צ'יקי ארד, מוסף הארץ, ואתה כמו תמיד הולך לפגוש אנשים, מה שמעניין אותך זה אנשים, ולאו דווקא אלה שגרים במדינת תל אביב, הפעם הדרמת...
וגם אני אוהב אנשים מתל אביב.
אני יודע, לגמרי, אני לא חשדתי אחר. אחרת. אבל אתה אוהב גם אחרים.
כן.
ומעניין אותך...
אני לא מתעצל לצאת
מתל אביב. תראה, ערב-ערב, אני, כשקראתי את הכתבה שלך, לא תיארתי לעצמי שהעיתון הזה עדיין קיים. כמה שנים הוא קיים?
וואו, הוא מקיים מעל 62.
זה יותר זקן ממני.
50, כן, המון שנים.
המון שנים, מה זה? זה המון שנים.
זה המקומון הוותיק בישראל. לא הראשון, יצא איזה מקומון בחיפה רוויזיוניסטי בשנות ה-30, אבל זה המקומון היחיד ששרד. עוד לפני רשתות המקומונים.
אז למה, אז רגע.
הוא מקומון, הוא התחיל בשנות ה-70.
אז למה הוא שרד? מה מיוחד בו?
אני חושב שמה ששרד זה שבדי-אן-איי שלו הוא לא היה חנפני. דווקא אתה מצפה ממקומון שאם הוא יתחנף הוא יקבל כסף, וזה נכון, כי נגיד העירייה לא מפרסמת בערב-ערב, ובית החברים של העירייה לא מפרסמים, אבל הדי-אן-איי המתנגד שלו איכשהו גורם לאנשים להיאבק כדי שימשיך לצאת. הוא לא רק, אתה יודע, משהו שעסק, הוא מעבר לעסק. מבחינה הזאת הוא קצת מזכיר את עיתון הארץ, אני קודם הרגשתי שיש איזה קווי הקבלה בין ערב-ערב לארץ.
תראה, אני מאוד מתרשם מהרעיון שגברת בת 83, צעירונת, משמשת כגובת החובות של העיתון כבר 22 שנים.
העיתון כדאי לציין שהוא ממש משפחתי, שזה עיתון שהוקם על ידי איציק נועם ופועה אשתו ב-62, והיום הילד שלהם הוא העורך והבת היא המנכלית, והילד הוא גם המנכ״ל
של... רן, הילד, הוא צעיר, הבעל שלה, בעלה של המנכ״לית, רן, צעיר צ'יק ב-58.
אז הוא האחראי על השיווק, ויש גם דור שלישי, והדור השלישי אומר שהדור יהיה דור רביעי, שילדה בת 9 חודשים בטח תעבוד בעיתון, זה עיתון משפחתי, וכמעט כל האנשים שראיינתי איתם, שורדים שם, אתה יודע, מעל 20 שנה, אז כאילו זה גם דבר מיוחד בנוף העיתונות הישראלי, מיוחד במקומונים, שאנשים נשברים ועוזבים,
כן, אבל זה גם...
מישהו שעובד באותו עיתון מעל 20 שנה בישראל.
אז זהו, אז כולנו מכירים את אילת כעיר נופש גדולה, אבל במהות שלה, אילת היא עיר קטנה. היא עיר שכולם מכירים את כולם. בדיוק, כולם מכירים את כולם. הסטריפ, מה שנקרא, רצועת המלונות, זה לא באמת אילת. זה המקום שאליו באים תיירים, וחלק מהאילתים עובדים. אבל באילת יש אילתים, והרבה מהם מכירים אחד את השני, וזה מתבטא גם בעיתון?
אז זה גם מתבטא בכך שזה עיתון מאוד מאוד ביקורתי, יש שם איזה 2-3 תחקירים בכל שבוע, זה הרבה יותר אפילו מעיתונים יומיים ארציים, ובכל זאת הם נגיד ברכילות מנסים לעדן, או הם מודעים לזה, נגיד דיברתי עם כתבת תחקירים, שמירב לוי דיאמן, אני מקווה שאני אומר את שמה נכון. אז היא אמרה לי שנגיד היא עשתה תחקיר מאוד מעניין על זה שהמקום הסיעודי האחרון באילת הולך להיסגר. ואז אחרי שבוע היא עשתה תחקיר נוסף שבו היא מספרת איך היא הלכה וארגנה שנדלן יהפוך את כל הבניין לבית אבות, וככה המקום הזה יישאר. תודה. בדרך כלל בעיתון שאני מכיר, אם יש איזה משהו רע, אז הכתב כותב, או, זה משהו רע, היום ונורא. באילת, גם מנסים לשפר. היא הולכת לקבלנים, הולכת למתווכים. זה דבר שהוא, אתה יודע, אולי הוא על גבול
האתי, אבל זה סוג של, זה סוג של עיתונות ישנה, שפעם היו, העיתונאי היה מקבל תלונה, והולך ובודק אותה, ופונה לגוף שזה, ומפרסם את זה אחר כך, וכאילו הוא גם כתובת לפנות אליו, העיתון הזה.
זה ממש תפקיד של תפקיד חברתי סוציאלי. וכדאי להבין, זה קצת, הכתבה קוצרה, אז שמתי לב שזה קצת ירד, אבל עיריית אילת עם חרם הודעות על העיתון הזה, היא לא מפרסמת.
זה כל כך טוב לעיתון.
אז הם המציאו עיתון בשם מה נשמע, שהוא עיתון יותר שיווקי, שבו הם מכניסים את הקומוניקטים, ושם העירייה מפרסמת. אז כאילו, זה דרך כזאת משונה לשרוד, כשהעיתון עצמו הוא ביקורתי נגד העירייה, אבל זה דבר משונה מאוד, שאתה יודע, כספי ציבור מחולקים לפי מידת הכנסת קומוניקטים.
טוב, אז בכל מקרה אותי כעיתונאי, אני מניח שגם אותך, שעיתונאי שעובד בעיתון מאוד מאוד ותיק, זה די משמח שיש מוסדות כאלה שמחזיקים מעמד.
וגם שומרים על הביקורתיות, זה מאוד חשוב לעיר שיהיה מישהו שיפקח עליה, כי יש המון המון כסף שפשוט נעלם כשאנשים לא שומרים עליו.
אני מבין, אז אני מאחל לאנשי ערב ערב הרבה מאוד שנים נוספות. לך אני רוצה להודות על השיחה הזאת ועל כל השיחות שניהלנו פה בשנים האחרונות.
ממש מרגיש ששכיר, אני דורש עובד מעביד מכאן תרבות.
מזה חוששים בתאגיד, בגלל זה אנחנו מסיימים את התוכנית הזאת. רואי צ'יקי ארד, מוסף הארץ, תודה רבה לך. להתראות.
ישנם ימים ללא מרגוע, גם לא אמצע גינה חממה, ומוכרחה אני לנגוע בעשבים באדמה, לפסוע באותה הדרך בתוך פריחה
שלום לחוקר הזמר העברי, דודי פטימר, שלום לך.
שלום אבי, מה שלומך?
אני נהדר, אני תוהה עדיין, אני מנסה להיזכר מאתמול כשקיבלתי את הכתבה שלך, אם אני באוהדים של אופרה חזה או של ירדן הארזי, ואני לא זוכר מה הייתי.
תראה, אף פעם לא הייתה באמת תחרות. כן, שתיהן זמרות נהדרות, כל אחת השפיעה בצורה אחרת משל עצמה, ואתה יודע, אנחנו אוהבים תמיד להיחס בתחרויות, כי זה משהו שמסקרן אותנו, אבל זה לא באמת היה בינן לבין עצמן.
זאת אומרת, זה היה יותר בקרב הקהל והרבה פחות ביניהן, זה לא היה באמת ביניהן.
נכון, ביניהן הייתה הערכה ואהבה הדדית, ועדיין, אתה יודע, תמיד אנחנו בכלל כל העולם, ואתה יודע, לתפוס צעד, אתה יודע, אנחנו אלביס וקליף, שושנה ויפה וכו' וכו'.
אנחנו צריכים עניין בחיים, ואם הוא לא קיים באמת, אנחנו נמציא אותו.
נכון, אז בגלל זה נוצר כל העניין הזה של ירדנה מול אופרה, אבל בתכלס שתיהן זמרות נהדרות, שתיהן...
תראה, ירדנה הארזי התחילה את הקריירה שלה איפה?
במקהלת בית רוטשילד, אפי נצר, מבחינה נהדר, היא הייתה סולנית, היא שרה את בואי אימא, השיר הרוסי, זה היה הסולו הראשון שלה, אחד הסולוים הראשונים שלה במקהלת בית רוטשילד, ואז הגיעה ללהקת הנחל, שזה אולי המסלול הכי מבטיח לכל זמר צעיר, הכי ארץ ישראלי שיש, שם כמובן היא פגשה את חברי להקת כוורת ואת חברותיה, לשוקולד מנטה מסטיק, אתה זוכר מין היו?
בוודאי, רותי אולצמן, ירדנה הארזי ולאה לופטין.
נכון מאוד.
אני זוכר, אני גם זוכר את השירים. מי המנטה, מי השוקולד, ולגמרי ידענו מי השוקולד. אבל היה לה קשר לאירוויזיון, קודם כל שוקולד מנטה מסטיק ייצגו אותנו באירוויזיון 76, נכון. ואז היא עשתה, את זה אני גם זוכר, הייתי ילד אמנם, אבל היא הייתה כל כך נהדרת בהנחיית האירוויזיון ב-79 פה בישראל, שאני חושב
ש... צרפתית מושלמת, אחי.
מושלמת, ויופי מושלם, כל כך יפה, כל כך...
ארץ ישראל היפה.
לגמרי. מה קורה איתה היום?
היום ירדנה מופיעה המון.
כן.
עכשיו ראיתי שהיא פרסמה שיש לה בקרוב הופעה עם הגבעטרון וקרן פלס, שזה וואו, היה לה את הסיבוב המצליח הזה עם הגבעטרון, שרץ איזה 3 שנים, שזה באמת היה, הייתה הצלחה מסחררת. היא עדיין מקליטה שירים, ולמעשה זה מה שאני מעריך אצל אומנים ותיקים, מהסוג של ירדנה, כי הם אף פעם לא, אתה יודע, לא עוצרים. היא פעם אמרה לי, אמרה לי ברעיון שהיא כל כך עסוקה כל הזמן בעשייה ועשייה ועשייה, שאפילו אין לה זמן להסתכל אחורה על מה שהיא עשתה.
ואני גם אהבתי את התשובה שלה, שהיא אוהבת לשמוע את ישי ריבו, יובל דיין, אהואה, ושאני מת על זה, ואסתר רד הזה, כאילו, היא איפשהו בוחרת את ה... את השמנת, את ה, את ה, באמת את המיטב של הדברים החדשים והטובים שנעשים פה בישראל, ולא מתרפקת רק על העבר. זה עוד דבר שמאוד מצא חן בעיניי בכתבה שלך, ואני מאוד מאוד מקווה שכולם יקראו את הכתבה שמתפרסמת מחר במוסף של מעריב. אני רוצה להגדיר אותך פה כיקיר המערכת, ולהודות לך על כל השיחות המרתקות והמעניינות שהיו לנו, והכתבות המקסימות שלך, ואנחנו ניפגש. נעמת לי מאוד, דודי פטי, מאוד. תודה רבה, רבה לך.
אני תענוג, בהצלחה לך בהכל.
בוא רק נאמר שירדן הארזי תופיע ב-13 במרס, ב-13:30 בצהריים, בהיכל התרבות בתל אביב, ושם היא תארח את הגבעתרון ואת קרן פלס. בהצלחה.
חגיגה. תודה, אבי.
תודה, דודי, ביי. להתראות. ביי ביי. ירדן הארזי, עוד נגיע, וזהו חברים, עד כאן מוסף המוספים, ורק שאלה להיום, ובכלל, ביום ראשון אנחנו משיקים כאן, בכאן תרבות לוח שידורים חדש, ואני רוצה להודות לכם על זה שהזנתם, התייחסתם, דיברתם איתנו. אני רוצה להגיד תודה רבה לעורכת, המגישה והמייסדת של התוכנית הזאת, חברתי היקרה פאר לי שחר. אני רוצה להגיד גם תודה לליאור אברבך, סמנכ"ל הרדיו, על ההזדמנות שנתן לי להמשיך בדרכה ולהיות איתכם פה 5 ימים בשבוע. תודה רבה למאות המרואיינים והאורחים שהיו פה במהלך כמעט 3 שנים מיום תחילת שידורי התאגיד. להודות לכל הטכנאים שהיו פה בכל יום, היום במיוחד לגיא פלוויאן, ששמחתי לעשות איתו דווקא את התוכנית האחרונה. הוא היה כמובן על הביצוע הטכני והסיוע בהפקה. מיד אחרינו, זה לא משתנה, שירי לברי, מה שקורה, אתם, הדוקטור אולגה רז ואני נמשיך להיפגש פה בכל יום רביעי בשעה 11 במסגרת התוכנית 60 החדש, וגם בעוד תוכניות הסקטים חדשים ומעניינים. הכל יהיה סבבה. אני אבי שמאי, בפעם האחרונה ביום חמישי, שבת שלום.
שחיכיתי כבר בעצם למה שהוא מרגיע, ואם הוא פה אז זה סימן שהלך עוד שבוע בשקט. שוב שישי תפס אותי עם הלשון בחוץ, אחרי עוד שבוע שלחץ אותי לרוץ, עוצר את הכל סטופ, וזה בא לי מה זה טוב עכשיו. לא 3 בצהריים כבר נפתח לי הרעב, נכנסים לאוטו ויאללה בוא ניסע, ירושלים, לראות המשפחה.
שבת שלום.
הגענו.
שיחות סלון, שיחות חולין, וכל המומחים בכל התחומים. עיתונים, יש תבשילים.
כמה אוכל.
יא אלוהים.
אבא אומר, מתי תקנה דירה? אמא אומרת, עכשיו זה הזמן. תחת זה אצלנו, הכל על השולחן. כן, גם כל האוכל, גם כל הבלגן.
קומפות ופיצוחים
לספה מפוצצים,
בחדשות שוב מטריעים,
עלייה במחירים,
תמיד בתוך מסגרת ראש,
הכל לחוק, הכל יגלוש,
ורק המשפחה מסדרת לי את הראש.
יום שישי הגיע והוא בא בדיוק בזמן, כמה
כמה שחיכיתי כבר בעצם למה שהוא מרגיע ואם הוא פה אז זה סימן שהלך עוד שבוע בשקט יום שישי הגיע והוא בא בדיוק בזמן כמה שחיכיתי כבר בעצם למה שהוא מרגיע ואם הוא פה אז זה סימן שהלך עוד שבוע בשקט
2:32 שישי בצהריים שיא הקרחן המחנה יהודה ירושלים
המחיר מתחיל לצלוח צריך למכור את הסחורה
כי עוד מעט ירד עלינו שבת המלכה
הנה הדוס החתר מגן התות
בדיוק נועל את החנות
את המפתחות מכניס לכיס
עד יום ראשון בבוקר יישאר סגור הטריק
ישיר בחוץ את כל המחשבות על תכלס
אופס ניכר יחוט מה ומה
שבת
שחיכיתי כבר בעצם למה שהוא מרגיע ואם הוא פה אז זה סימן שהלך עוד שבוע בשקט יום שישי הגיע והוא בא בדיוק בזמן כמה שחיכיתי כבר בעצם למה שהוא מרגיע ואם הוא פה אז זה סימן שהלך עוד שבוע בשקט
מה שקורה עם שירי לברי כאן תרבות